שומעים שזה הארץ.
היי ניב.
היי גילי.
היי ירושלים.
אנחנו כאן בתרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שהשבוע
מתארח בפסטיבל ירושלים לקולנוע.
איזה כיף לנו.
כיף לנו ממש. האמת, התוכנית המקורית הייתה לצאת החוצה ולהביא כזה קולות וצלילים.
כן, אבל יש יותר מדי קולות ויותר מדי צלילים.
כן, כל כך צבעוני וקולני פה שהחלטנו להישאר בחדר האטום, איפה שראיינו את שלושת האורחים
שלנו. כן, את לא היית בחלק הזה, אבל אני יצאתי החוצה, ומצד אחד התנגן רימיקס של אנדרו ודר על השם יקום דמו לניק קייב, לגריינדרמן, ומהצד השני היה החדר האינטימי שלי, של תערובת אסקוט, שני שירים אחלה שביחד לא נשמעים משהו.
קקופוניה נהדרת.
נורא.
אבל תשמע, כיף פה בירושלים, זה באמת נראה לי הפסטיבל החביב עלינו, ולכן כל כך רצינו לעשות את זה, ושמחנו כי הייתה לנו גם אפשרות לדבר עם שלושה במאים מעולים שהסרטים שלהם חוק ושונים.
שלושתם מתחרים בתחרות הרשמית של פסטיבל ירושלים.
והייתי מצביעה לשלושתם, למען האמת.
ומה הם הסרטים, גילי?
מחברות שחורות, הסרט של שלומי אלקבץ על רונית אלקבץ. אנחנו גררנו לפה את שלומי חצי שעה לפני הפרמיירה שלו.
הוא היה מאוד נרגש, וזה
נרגש ניכר. נרגש ובצדק, לדבר על הסרט שלו שהוא מין חיה היברידית מעניינת ואחרת לגמרי.
על ג'נרית, אם תרצי.
על ג'נרית ועל רונית אלקבץ.
על ואים, זה כאילו עליה ואיתה ממשיך את הדמות שלה.
התכתב עם הדמויות שהיא גילמה במיוחד את
ויויאן אמסלם. כן, אבל בואי לא נחביר במילים וניתן לא לשלומי לספר בעצמו על הסרט. וחוץ משלומי, סליחה שאני נכנס לך באמצע, תתארח פה הדס בן ארויה עם סרטה מישהו אהב מישהו, הסרט באורות מלא השני שלה. בדיוק כזה. וכמו כן,
תום שובל.
בהחלט.
שידבר על הסירו דאגה מלבכם, הסרט שלו, שאיך הגדרנו אותו כאן, קוסטריצה פוגשת פרזיטים.
אבל אנחנו עכשיו גונבים את מנו הברקה, שעוד תגיע בהמשך.
נכון.
אז כשזה יגיע בהמשך, בואי נעמד פנים.
תעשו את עצמכם מופתעים. גם סרט באורך מלא, על מה קורה כשאלמנה שירה.
איזה זקן, זה סרט באורך מלא, זה אני אמרתי קודם.
נורא סרי רז.
כן.
No offense to Sari Raz.
כן, אחרי שנדון בסרט באורך מלא, נתייחס לאריך הנגן החדש.
בוא נתחיל.
כן, בואי פשוט נתחיל. קדימה, אורחים, היכנסו.
ואז הגענו למועדון, אמרתי, no way, אני לא יהיה איתו. ראיתי את דדה. דדה זה היה החבר הכי טוב של יורם, שזה היה החבר שלי. מיד אני הייתי אלופת הרוקנרול, והוא היה אלוף הרוקנרול גבוה, 2 מטר, אמרנו עכשיו פה רוקדים כל הערב, אני לא מתקרבת לאיש הזה. תפס אותי על הרוקנרולים, אני, מה שנקרא, לא עזבתי את הבמה לרגע רק כדי לא להגיע לשם. 6 בבוקר, אני בדרך כלל חוזרת 1:30 גג, אחרת ההורים שלי, אבל לא ידעתי איך לצאת מכל הסיטואציה.
ממש רגע לפני הקרנת הבכורה שלך פה בפסטיבל, שאלנו את שלומי אלקבץ מקהל האנשים שרוצה להגיד לו שלום, והבאנו אותו לכאן. היי שלומי.
אהלן, שלום, שלום לכולם.
תודה שבאת.
תודה לכם שהזמנתם.
אתה יכול לספר לנו קצת על הסרט שלך?
זה סרט שבעצם לא חשבתי שאני באמת אעשה, אף פעם, כי זה סרט שאני מצלם כבר 3 עשורים,
וואו.
ולא באמת הייתה מטרה לעשות מהחומרים האלה סרט. זה, אני מצלם, אני מתעד באופן קבוע, אני מתעד את אותו דבר, את אותם אנשים כמעט 3 עשורים, ואני לא מצלם אף פעם דרמות, אני לא מצלם שום דבר שהוא ההפך, אם יש איזה משהו שנראה לי פתאום איזו סיטואציה דרמטית. האינסטינקט ההפוך מאינסטינקט של דוקומנטריסט או עיתונאי או זה, אני מיד מוריד את המצלמה, זה את הדרמה עשינו בפיקשן. זהו, צילמתי וצילמתי לאורך השנים, כי האנשים שצילמתי עניינו אותי. המקומות שצילמתי עניינו אותי, ועניין אותי גם לראות אותם דרך ההדשה. וזה הפך להיות חלק ממה שאני עושה כשאני מגיע למעט מקומות שאני מגיע אליהם.
רגע, צריך להגיד שאנשים שצילמת במשך 3 עשורים, זה אחותך רונית אלקבץ, ואימא שלכם ואבא שלכם.
כן, אבל יש עוד לפחות 20 אנשים שצילמתי. צילמתי מעל 600 שעות, 600 שעות של חומר גלם. יש הרבה סיפורים שצילמתי, לא את הסיפורים עצמם, אבל את כל מה שמסביב לסיפורים האלו. את כל הרגעים שלפני הדרמה הגדולה, ואת הרגעים שאחרי הדרמה הגדולה. ואז ב-2016, אחרי שרונית נפטרה, החלטתי לפתוח את הארכיון ולראות מה יש לי שם, למרות שידעתי מה יש לי שם. פחות או יותר גם מסתבר שלאורך תהליך העריכה, שערך כמעט 5 שנים, די זכרתי כל דבר שרציתי. היו גם דברים שראיתי שלא זכרתי שהייתי שם, למרות שאני הצלם של הסרט גם, אבל היו רגעים שהסתכלתי ואמרתי, אני לא זוכר, לא זוכר שאני שם, ורגעים כביכול שאדם אמור היה לזכור.
אתה יודע, אתה כאילו עונה על שאלה שרציתי לשאול אותך מאוד,
כן.
והיא השאלה של מתי התחלת. אתה התחלת לעשות מזה סרט, זו הכוונה, כי 2016 זה לפני 5 שנים, אתה ממש מיד, או כמעט מיד אחרי מותה?
כן, כן, די מהר אחרי, את החומרים האלה ישבו שם, כי חשבתי שיום אחד אני לא יהיה לי כוח לצלם יותר דברים, וגם כאילו לא ידעתי אם אני בא לי לעשות הרבה סרטים, כי ככה בתוכנית הגדולה, ואז אמרתי, ביום הזה אני אפתח את הארכיון, שאני כאילו קטלקתי במשך שנים, ודאגתי וטיפחתי אותו וכו' וכו', אני אפתח את הארכיון הזה, ואני אראה מה אני יכול לעשות איתו, אם בכלל. אחרי המוות של רונית, בעצם החלטתי לגשת לארכיון, ולבדוק מה קורה שם באמת, אבל לפני שפתחתי אותו, ידעתי שאני לא הולך לעשות סרט דוקומנטרי, לא על רונית, לא על המשפחה שלי, זה לא הולך לקרות, זה לא מעניין אותי. אמרתי, זה לא הולך להיות סרט כזה, כאילו על המשפחה של שלומי, או משפחה של רונית, או, זה לא שם. ישבתי ועשיתי איזה טסט ראשון, כתבתי את כל מה שראיתם. כל נכתב לפני שבכלל פתחתי את הארכיון. כתבתי את כל הסיפור הזה, ואז שאלתי את עצמי...
הסיפור שיוצא בוויס אובר גם ממך? זאת אומרת, הטקסטים?
זה דבר שעוד לא כתבתי, אבל כתבתי את הסיפור, כתבתי את הנרטיב הכללי על פני 30-40 עמודים, ואמרתי, זה הסרט שהייתי רוצה לעשות. אני יודע שלא צילמתי את הסרט שכתבתי, אבל אם אני אוכל להיכנס אל החומרים ולחבר קונטקסט חדש לאופן שבו אני אראה את הדברים שיש לי בארכיון, אולי אני אצליח לספר את הסיפור. הסיפור הזה שכתבתי, היו לי כל מיני הפתעות בדרך. קודם כל גיליתי שאני יכול לחבר את כל הרגעים הסופר בנאליים האלה לאיזשהו משהו שהוא עדות מעניינת על איזשהו מקום, אבל שמידי הזכיר לי קולנוע דוקומנטרי, שלא שאני נגד קולנוע דוקומנטרי, אבל זה הזכיר לי איזה משהו שאני מכיר ולא מצאתי טעם לעשות עוד סרט כזה. לא מצאתי את הסיבה. אחר כך כזה המשכתי לנבור בחומרים, ואני רואה כאילו שיש לי, וואו, אין לי באמת כאילו אנשים מדברים, או מספרים, או פורקים, או יש לי 200 שוטים של רונית עולה במדרגות, יורדת במדרגות, נכנסת למונית, יוצאת ממונית, אני נכנס למונית, אני יוצא ממונית, אני מאחורה במונית.
לבושה מהמם, לבושה יותר מהמם. אמא
שלי חותכת דגים, אבא שלי חותכת דגים, טייק 20, לאורך 20 שנה, כל שנה, לאורך השנים, הרבה הרבה טייקים, אמרתי, אוקיי, יש לי כאן סרט תלילתי, יש לי טייקים, אני אתחיל לערוך לפי הטייקים, איך שבא לי. אני לרגע יוצא מתוך הזמן לחלוטין, ומתחיל לערוך טייקים של איזשהו סרט, שיש לי הרבה טייקים ממנו, ואני אקח את הטייקים הכי טובים, ואני אתחיל לספר את הסיפור הזה שאני רוצה לספר, זה לא הספיק לי. סיפרתי את הסיפור, דווקא זה היה די קל לחבר ולספר את הסיפור, הסרט לא עניין אותי. מי שראה אותו מאוד אהב אותו והתלהב ממנו, ואני הייתי ממש בכאילו, take it away from me, אני לא, כאילו, תזיזו את זה ממני, זה לא רוצה, כאילו, שישאר לבת שלי, לנכדים שלי, שירו את סבא וסבתא שלהם, אני לא יודע, שירו חומרים...
כי למה זה לא היה טוב לדעתך?
זה לא עניין של טוב או לא, זה לא עניין אותי. לא עניין אותי לספר, כאילו, לספר את הסיפור, לא עניין אותי לתאר את ההוויה. אולי בגלל שעשיתי טרילוגיה כזאת, או בגלל שכבר, לא עניין. אבל אז, אחרי איזה שנה וחצי בחדר העריכה, לקחתי איזה שתי החלטות שהפכו את הסיפור לחלוטין.
רגע, סליחה שאני מפריע, אבל שנה וחצי באיזו תדירות? כל כמה פעמים בשבוע אתה בחדר העריכה עם החומרים האלה?
בערך 100-120 משמורות בשנה, תחלק את זה, יש 5 משמורות בשבוע, משהו כמו 8 חודשים כל שנה.
הרבה מאוד.
כן, הסרט נערך גם ב-400 משמורות, משהו כזה. לקחתי איזושהי החלטה נורא נורא מעניינת בשבילי, החלטתי שהדמויות שלי והארכיון שלי הוא לא, בעצם הוא לא עבר, הוא לא זיכרון, הוא לא העבר שלי או של הדמויות המצולמות, את ההחלטה מאוד מאוד תמטית, אמרתי, כל מה שיש בארכיון הוא הווה.
כן, זה הווה מתמשך.
זה הווה מתמשך. כל הסיפור הזה זה זמן אחד, זה הווה אחד, ואני, מי שמספר את הסיפור, נמצא בעתיד.
ולכן גם אין טיימליין? שזה משהו, נגיד, שכן קורה בקולנוע דוקומנטרי, איפה אנחנו נמצאים עכשיו בציר הזמן?
אני אומר את זה אפילו בסרט, אני אומר, כל הזמנים הם זמן אחד, כל האנשים הם איש אחד, אני גם מחבר את הדמויות שם, כל השיחות הן שיחה אחת, כל הרגעים הם רגע אחד. אני חי בעתיד של הדמויות שלי. ואני עושה מה שנקרא ריוויזית, אני כאילו בא ומבקר, בא מחדש אל ההווה שלהם, מתוך העתיד, עם ידיעת העתיד כמובן.
שמי יודעים את העתיד? אתה והברבר לפי הסיפור, לא?
בסיפור הברבר נותן לי את העתיד, ואני, אם אני בהווה, אז יש לי את העתיד בגלל שהברבר נותן לי אותו. הפכתי את זה גם לאיזשהו משהו נרטיבי, סיפורי כמובן. אמרתי, ובעצם אוקיי, כאילו, אז למה לי לנסוע בזמן? כאילו, למה לי לזוז בתוך הלופ הזה, כאילו, של הזמן? והסיבה היא כמובן לנסות לשנות את הנבואה הזאת שניתנה לי. לנסות כאילו לראות אם אפשר אולי בקולנוע לחיות ולא למות. מהבחינה הזאת היא המעבר מהחיים אל תוך הקולנוע או בחזרה, כמובן, אתה יודע, זאת השאלה הגדולה, איפה מתחיל הסרט ואיפה נגמרים החיים, איפה מתחילה האומנות, איפה מתחילים החיים.
השאלה האמת שעלתה לי בראש זה איפה אתה נגמר ורונית מתחילה, כי הרבה פעמים גם בוויס אובר הזה של הסרט, לא ברור אם אתה מקריא דברים שהיא כתבה, או שאתה מספר על חוויה שהייתה לך, ויש שם מין עירוב כזה בין הישויות שלכם, כאילו הכל נכנס ויוצא ומתערבב ומתערבל.
נכון, כי בעצם קשור להחלטה השנייה שלקחתי, את הטרילוגיה רונית ואני עשינו כבר, והטרילוגיה משתמשת בדמות האישה משתמשת בדמות של האישה המזרחית כדי לתאר עוולות חברתיות, חיפוש אחר חופש, כל הדברים שאנחנו מכירים, מי שמכיר את הטרילוגיה.
דמותה של ויויאן אמסלם.
דמותה של ויויאן אמסלם, שהיא כמובן גם כן פיקטיבית, היא לא באמת אימא שלי, כמו שראיתם בסרט. כאילו, אמא שלי מעולם לא הייתה בבית דין. ואז אמרתי, אני כותב תפקיד חדש לרונית, כי אני לא הולך לספר, אני לא הולך לעשות סרט דוקומנטרי על רונית, אולי מישהו יעשה ואני אראה אותו. אבל אני הולך לכתוב לתפקיד. אני ממשיך את העבודה איתה באותה מניירה שבה עבדנו עד ההסתלקות שלה, ועד שהיא הפכה לדימוי בעצם, בעצמה, בתוך החומרים, כי היא הפכה לדימוי, דימוי של היעדר, אבל כאילו היא הפכה לדימוי בעצמה. ואני כותב לה תפקיד חדש, והתפקיד שלה, אם עד עכשיו זה היה אישה מול הדת, אישה מול החברה, אישה מול ערביות, אישה מול כל הדברים האלו, במה האישה צריכה להילחם כדי לזכות בחופש. עכשיו אני לוקח את התפקיד המועד של הגברים בקולנוע, כל התפקידים הידועים של הגבר, האדם מול הטבע, זה תמיד הגבר מול הטבע, גבר מול המוות, גבר מול הפילוסופיה, גבר מול אלוהים, גבר מול... אני לוקח שנייה את התפקיד של הגבר בקולנוע, אני שם אותו בצד, ואני נותן אותו לאישה. עכשיו זה האישה מול הזמן, האישה מול המוות. ברגמן עשה את זה, כולם עשו את זה. אבל זה תמיד היה גבר שם, ועכשיו כן, יש
גבר
אישה...
גבר שחק אישך עם המוות, אם כן, זה רפואה
נכון,
אותה.
בדיוק, כן, תמיד, אבל תמיד הגבר עושה את זה, ועכשיו האישה תעשה את זה. האישה תשחק שח עם המוות, האישה תשחק שח עם הזמן, האישה תשחק שח עם החיים, והיא תביס אותם באופן כזה ש... הקולנוע יאפשר לו להביס אותה, ובאופן שהיא תצליח להביס אותו, בתוך איזה לופ כמובן, אבל זה היא מול כל השאלות הגדולות האלו, ולא הגבר. ושם בעצם התחיל לקרוא את הסרט, כי שם בעצם קיבלתי איזשהו חופש אינסופי, כאילו אם באמת מסתכלים על הסרט, בעיקר על הסרט השני, אז רואים, כל הסרט הזה מורכב באמת ירידה במדרגות, כניסה לבית, יציאה מהבית, כניסה למונית, עלייה, מקשיבים למוזיקה, יורדים, מצטלמים, יורדים, עולים, חוזרים, אבל מה שכן עובר בסרט זה הזמן. ואנחנו יודעים שהזמן שעובר בעצם מקרב איזושהי נבואה שאנחנו מודעים אליה, לא בגלל שאנחנו מכירים את החיים של רונית כישראלים, אלא בגלל שאנחנו יודעים את זה מהסרט, זו הבשורה של הסרט, מהבחינה הזאת, המוות קרב. ושם נוצר, אני מקווה, המתח של הסרט, שם יושב המתח של הסרט, כשלצידו גם יש פה איזשהו ביקור חדש של רונית על המסך הגדול, מפתיע, אותי זה מאוד הפתיע. גלות שזה אפשרי לעשות את הדבר הזה בתוך הקולנוע, הרשיתי לעצמי לעשות הכל בסרט הזה. הסרט הזה הוא פרוע מכל הבחינות, אבל עם זאת הוא מאוד סדור, אחרת הוא לא היה עובד, אבל כן, הוא פרוע מהבחינה הזאת שיכולתי באמת להחליט שוויויאן אמסלם תשחק את רונית בתפקיד, ושרונית תשחק את מירי מלכבץ, ושמירי מלכבץ תשחק את ויויאן, ושכולם יהיו כולם, וכולם יספרו את אותו סיפור.
אני הרגשתי שהסרט הזה נוגע מכיוון אחר באינטראקציה של האומנות והחיים, כמו שנגעתם בהם בטרילוגיה. זאת אומרת, אם הטרילוגיה היא הדהוד של החיים שלכם, ושל מה שראיתם ושמעתם וחוויתם במשפחה שלכם, מצד החיים העברתם אותה לאומנות, אז פה עוד פעם, החיים מהצד השני שלהם נוגעים באומנות הזו, ויש איזושהי אינטראקציה אחרת פתאום. זאת אומרת, זה עכשיו, אם קודם האומנות הגיבה לחיים, עכשיו החיים מגיבים לאומנות. וזה נוכח, אני מקווה שזה לא היה מקושקש מדי.
לא, שמת את הכל על ענן נחמד כזה, זה מרחף על זה. זה נכון, כי בעצם יש פה הזדמנות, רונית ואני בטרילוגיה.
אני חושב שזה מין סגירת מעגל שלכם עם הסיפור הזה.
נכון, כי רונית ואני בטרילוגיה, הייתה לנו את ההזדמנות החד פעמית והמיוחדת, להיות אלו שמספרים את הנרטיב שלהם מתוך נקודת מבטם. זאת אומרת, נקודת המבט המזרחית, הנשית וכו' וכו', כל מה שאנחנו ניסינו לעשות. ואנחנו סיפרנו את זה, כי באנו מהמקום הזה. נכון שהסיפור של ויויאן הוא לא הסיפור שלי, אני גבר, אני לא אישה, כביכול, כאילו, לכאורה, אבל זו הפרספקטיבה שלי על הסיפור הזה, שהוא כן הסיפור שלי. ופה הייתה הזדמנות נדירה לתת למושאים, בעצמם לסרטט את הרפלקציה של עצמם באומנות בעצם, כי זה הם, זה הם והם בוחרים את הדברים, אני לא מראיין אותם אף פעם, הם אומרים את מה שהם רוצים, הם מודעים נורא לכל מה שקורה, ההורים שלי אומנם חיים בקריית ים, בקריית מוצקין, אבל מאוד חלק מהתרבות הישראלית ברמה הפנימית, הם מאוד מודעים לכל מה שקורה, הבת שלהם זה רונית אלקבץ, הבן שלהם זה שלומי, הם רואים ומבינים את העולם שבו הם נמצאים, וגם מודעים לאופן שבו הקולנוע עושה בהם שימוש. ובמקום הזה, החיים מגיבים לקולנוע, ואומרים לקולנוע, "Fuck you." כאילו, זה מה שאומרים לקולנוע, "תפסיק להשתמש בי. תפסיק לעשות סרטים על נשים מסכנות כדי למרק את המצפון של הצופה הלבן."
אמא שלך אומרת לך את זה במפורש.
היא אומרת לי את זה במפורש. היא אומרת, "הקולנוע לא עושה לי שום דבר. הקולנוע רק מנצל אותי לצרכיו." הקולנוע, מי שרואה את הסרט על ויויאן אמסלם, והוא גר במרכז תל אביב או במרכז אירופה, והוא לבן, ממרק את מצפונו כשהוא רואה את הסרט, והוא אומר, בזה עשיתי את שלי. אבל אני חי את החיים האלה, איפה הקולנוע? איך הקולנוע בא אליי בעצם? איך הוא בא אליי באמת? היא כמובן מקצינה את הדבר כדי לספר את הסיפור האישי שלה, כי זה לא לחלוטין מדויק. כן, הקולנוע כן מתמזג עם החיים באופן כזה או אחר, כן, לקולנוע יש איזושהי השפעה, לא, הוא לא משנה את החיים, אבל הוא כן זולג אל החיים. הקולנוע זולג אל החיים. לפני שעשינו את גט, שאלת האדם ברחוב, מה אתה חושב על מסורבות גט? אף אחד לא יודע מה זה, או רוב האנשים אמרו, לא יודע, אני יודע. אחרי גט, כאילו, אנשים אמרו, מסורבות גט, היום ונורא, צריך לתת להם חופש. זה לא שינה כלום. עדיין החוק בישראל הוא חוק דתי. אישה שרוצה להתגרש, צריכה לבקש מבעלה רשות ללכת, אוקיי? זה לא שינה כלום ברמת החוק, ולכן ההתנהגות לא השתנתה. אבל הקולנוע כן זולג לתוך התודעה של האנשים. זה כן קורה. כאילו כן יש איזו זליגה. שם בעצם קורה החיבור, החיבור המעניין הזה, שאנחנו מסתכלים על סרט, ואנחנו יושבים באולם, ואנחנו רואים את הדימויים. אנחנו לא מפרידים את הדימוי מעצמנו. אנחנו לא אומרים, אני פה באולם, ושם יש סרט. לא, אנחנו בוכים. כשאנחנו רואים סרט, ואנחנו כוססים ציפורניים עם סרט מתח, ואנחנו נרעשים, ואנחנו מתרגשים, אנחנו גם יכולים את הדישים בסרט, כן? גם זה, אבל אנחנו לא מפרידים את עצמנו ממה שאנחנו רואים. זאת אומרת, עד שהאור לא נדלק, הסרט הוא חלק מאיתנו, ואנחנו חלק ממנו, אוקיי? בבחינה הזאת, הזליגה היא מאוד ישירה. בגלל זה גם יכולתי בסרט, בגלל הידיעה הזאת, יכולתי באמת גם... יכולתי גם לנסוע בזמן. תראה, בסרט, יש רגע אחד, אני לא יכול להגיד אותו כאן, כמי שישמע, אבל כן, יש רגע שהזמנים מתחברים. יש את הרגע הזה שאחת הדמויות, שאני לא יכול להגיד מי, רואה את עצמה פתאום, 20 שנה אחורה, וכאילו, אומרת לעצמה את הדבר הזה, וכאילו, הם מנסים לתפוס אחד את השני. הקולנוע מנסה להתחבר אל החיים, כאילו, אבל...
אז זו הייתה באמת התחושה שלי שהרגשתי כשצפיתי בסרט. אני לא יכול שלא לחשוב כשאתה מדבר על מתי שניגשת לסרט, והזמן שהשקעת בו, והשעות הרבות של חדר העריכה, שזו הייתה הדרך שלך להמשיך ולהחיות את רונית, ושהיא תמשיך להיות לצדך כל הזמן הזה.
כן, זה גם אתם, היצירה שלכם כל כך קשורה אחד בשני, וכאילו, איך היה לעשות את זה לבד?
וואו.
אבל הוא לא היה לבד.
קודם כל...
שם איתו כל הזמן, אנחנו... חלק מעניין.
כן, זה מורכב מהבחינה הזאת, זה... קודם כל, לא הייתי על סט למשהו אחד, הייתי ככה ספון בחדרים כזה, ספון במרתפים כשעשיתי את הסרט הזה. הסתובבתי בפריז ב-2017, כשהתחלתי כבר קצת לעבוד על הסרט, לערוך באמת, כי ב-2016 רק כתבתי את התסריט. הסתובבתי בפריז והיה איזה פירוד רן בקולנוע שנקרא הרלוקה, היו הקרנות, אני לא זוכר באיזה מסגרת בדיוק, אבל היו הקרנות של סרטים מאיפשהו, ושבעה היה גם. אז היה גם פוסטר של שבעה. יכול להיות שניסו להשיג אותי להקרנה הזאת, אבל אני לא הייתי, לא הייתי כאן, לא הייתי שם, לא הייתי בשום מקום. וראיתי את זה והסתכלתי כזה ואמרתי, וואו, דאק. אולי אני אכנס לראות, כאילו, אכנס לראות, כי גם לא ראיתי את הסרט איזה עשור, כי זה אני הולך לראות את רונית, כי לא ראיתי אותה שנה, אני חושב שזה היה שנה אחרי, אפריל, כן, זה היה אביב כזה, לפני כאן, ואמרתי, אולי אני אכנס ואני אפגוש אותה כזה, ראיתי את הסרט, נכנסתי, אבל זה לא הסיפור, הסיפור שהסתכלתי כזה, שנכנסתי, הסתכלתי על הפוסטר וראיתי סרט של רונית ושלומי אלקבץ, והמחשבה שעברה לי בראש הייתה, וואו, חבל שכאילו, הם לא יעשו עוד סרט. הזוג הזה זה אנטיטי בעצם. כאילו מה שרואים על המסך זה סוג של רפלקציה של, של הדברים, של, של, של מחשבות ודימויים שנולדו בין שני אנשים, כאילו בין אח ואחות, בין גבר ואישה, בין שני יוצרים, בין שני כותבים, שני בימאים וכו וכו, שני שחקנים, מאוחר יותר כאילו. החלטתי לבדוק מה זה אומר, כאילו ב-2018, אבל אמרתי כן, זה מה שהיה בעצם מסתיים מהבחינה הזאת, הגלגול הזה, לא, אנחנו לא נראה עוד סרט של שלומי ורונית, או של רונית ושלומי, לא נראה עוד, כאילו, זאת אומרת, לא נראה עוד, מהבחינה הזאת יש איזשהו סטופ כאילו לעניין.
תשמע, זה מרסק את הלב לשמוע אותך אומר את זה, באמת.
זאת המציאות, אני מדבר, כדי לעשות סרט כמו המחברות, אתה צריך כאילו להכיר במציאות, ואז להכיר ביכולת שלך לחיות את המציאות שאתה רוצה. כאילו זה מחברות שחורות בעצם. המציאות היא זו. לצד זה, בין ההכרה באובדן, בהסתלקות, בלבד, בין זה לבין החיים המקבילים, שתמיד היו חיים מקבילים, גם שרונית הייתה בחיים, תמיד היו חיים, לכל אחד יש חיים מקבילים, מקבילים לחייו. בין המציאות לחיים המקבילים, יש קשר עמוק, אבל לא מחייב. אוקיי? לא מחייב. זאת אומרת, המחברות הוא נוצר בחיים המקבילים, לא בתוך המציאות. המציאות לא יכולה לעשות את מחברות שחורות. המציאות כאילו, סוף הסרט אולי, אבל בחיים המקבילים אפשר לקיים כל מה שרוצים בעצם.
האופן שבו אתה מדבר על לשים אישה במקום הזה של גבר, מול איתני הטבע, זאת אומרת, תפקיד שהוא מסורתית הלך לגברים בקולנוע, ואתה שם שם את רונית. אני חושב על חגי לוי שעבדת איתו בנערים, שעכשיו עושה את אותו דבר, אפרופו דיברנו על ברגמן, עם תמונות מחיי נישואים, ושם את האישה במקום שבו הגבר היה בסיפור של ברגמן. ואז אני מסתכל על גט ועל שבעה, ולקחת לך אישה.
מאיפה נולד הכעס על ויויאן בתקופת ולקחת לך אישה? כאילו, מאיפה נולד הכעס, הזעם על ה... למה כשהיא שותקת זה יצירת מופת, ושהיא צורחת זה, זה כאילו, זה בית משוגעים וצריך להשפז אותה. אז אני זוכר כזה שזה מה שהיו כותבים בזמנו. למה?
יש גם את הרעיון עם דנה וייס.
יש גם את הרעיון עם, כן, נכון. שזה לא נגד דנה או משהו, זה רק מסמל איזה דבר. דנה מקריאה.
ביקורות.
ביקורות, כאילו, זה לא, לא אומרת.
של גברים אשכנזים ללא ילדים.
זה מה שרונית טוענת. אז למה בעצם, מאיפה נולד הכעס? הכעס כאילו, קודם כל אתה שואל, למי זכות הדיבור? למי מותר להגיד? למי מותר להילחם על חופש? למי מותר לייצג את המושג חופש? כאילו, לא לאישה מאשדוד, או מבאר שבע, או מקריית ים, כי לא, לא לה בעצם, התפקיד הזה הוא לא לה, היא מייצגת בעברנו משהו אחר. היא צריכה להיות בהיריון, היא צריכה להיכנס עם סקיות הביתה בסרט, היא צריכה לחטוף איזו סתירה. היא לא יכולה לוותר רעיונות נשגבים. אסור לה, וזה גם לא התפקיד שלה. זה לא התפקיד שלה, לא בחיים ולא בקולנוע. היא לא יכולה להיות ג'אן דארק. היא לא יכולה, כאילו, נקודה, אסור. לא תהיה, גם את ג'אן דארק שרפו גברים, ובגלל זה מותר להשתמש בה כביטוי לדבר הזה. אז, אתה יודע, לאט לאט, עם השנים, כמובן, איזושהי סינרגיה תרבותית גם בין דברים שקורים בישראל, בין איך שהקולנוע הבינלאומי משתמש, הוא גם מנצל את הדמות של האישה, איזושהי מערכת יחסים כאילו מתמשכת, שיש גם בין האופן שבו התרבות הצרפתית מתייחסת לקולנוע הישראלי, ובין היתר לרונית, ולקחת לך אישה, ולאורך השנים הסרט מתחיל בעצם, וגם בזכות הטרילוגיה, שלא מוותרת, כאילו ויויאן שלא מוותרת, ומופיעה כל כמה שנים בתוך איזה סיבוב חדש שלה. בראשון זה היא מול עצמה, השני זה היא מול החברה, ובאחרון זה היא מול הערכאות, מול המדינה. בתוך המלחמה הזאת של המאה הפרטי אל הלאומי המוחלט והגלובלי, אי אפשר כבר להתעלם מביביאן אמסלם ברמה הזאת, ולאט לאט גם חוזרים אחורה, זה כמו טיפול כזה, חוזרים אחורה ואומרים, אוקיי, אוקיי, כאילו במקום הזה, היום לעשות את, ולקחת לך אישה, היום כאילו זה כמעט בלתי נסבל, אתה אומר, טוב, אני לא יכול, אבל לפני
17 שנה.
17 שנים, כן. למרות שראיתי את ולקחת לך אישה לפני כמה חודשים, בסינמטק בתל אביב, את ההקרנה, חזק מאוד לראות אותו, מאוד מאוד חזק. כי כשערכתי את המחברות לא ראיתי את הסרט. השתמשתי, יש אאוטים, מה שיש במחברות שחורות, יש אאוטים מהסרט, דברים שלא היו בסרט בעצם.
מחברות שחורות תהיה סדרת טלוויזיה, נכון?
כן, תהיה גם סדרה של 5 פרקים, הרבה יותר ארוכה מהסרט, גרסה שיש בה עוד חומרים, ארוכה אחרת, אותן דמויות, עוד קצת כזה, יש, היא שונה יותר, היא נראית יותר כמו, נקרא לזה מחברות וידאו, לא יומני וידאו, זה מחברת.
אז אנחנו נמליץ למאזינים שלנו לתפוס את הסרט בגרסתו כסרט, ונגיד לך שזה פשוט באמת יצירה מפעימה ואחרת לגמרי ממה שאפשר היה לתאר בכלל.
תודה.
ותודה שבאת.
תודה לכם.
כן, היה מעניין ומחכים ומרגש.
מאוד בא לך שאני אעשה.
אתה יכול כזה להכאיב לי?
סתירות?
כן, אפשר. אבל לא בפחדנות, כזה כאילו יותר גרוע לחנוק בפחדנות, לא לחנוק בכלל, אתה מבין?
יא, בואי נקבע לרביעי.
ושלום להדס בנרויה, שסרטה מישהו יאהב מישהו, מוקרן כעת, הוא מתחרה בפסטיבל ירושלים.
למעשה, הוקרן אתמול.
ורציתי להגיד שהאישה שאחראית לזה שאני כבר שבוע שלם מפזם לעצמי בראש את זה מכבר, וזה לא יוצא ממני, של אושיק לוי.
לכבוד לי.
כן.
זה אבל בביצוע של מתי כספי שם, נכון?
נכון, ותחשבו על זה שאנשים לא דוברי עברית שרים את זה. זה נפלא.
זה מעולה.
Hey, you are. כזה.
עדס, אנחנו קודם כל ממש ממש שמחים שאת כאן, כי שנינו ראינו את הסרט ואפנו עליו, ומאוד מאוד אהבנו אותו, וגם מקודם כזה ישבנו פה בחצר היפה של הפסטיבל, וניסינו כזה כמו שני הבורמרים שאנחנו, לראות אם הבנו את אותו הדבר.
הבנו את אותו הדבר.
וזה מין, איך נקרא לזה, מחשבה או הרהור על אינטימיות ועל אינטימיות בדור שהוא צעיר מאיתנו. זה כואב לי להגיד את זה, אבל זה נכון. ואני רוצה לשאול אותך על האופן שבו זה מרתק אותך, הנושא הזה, שהופיע גם בסרט הקודם שלך.
אז קודם כל כן, זה מדויק. זה באמת על אינטימיות. אני חושבת שכאילו זה איזה מין צעד קדימה שלקחתי מהסרט הקודם, באיזה מין ניסיון שלי להבין מה זה אינטימיות.
אנשים שהם לא אני, זה הסרט הקודם.
נכון מאוד, אנשים שהם לא אני. הסרט הראשון זה היה באמת איזה מין זרקור ששמתי על אינטימיות בדור שלנו, ופה יש איזה מין צעד אחד רחוק יותר מכל הבחינות, כאילו גם ניסיתי לעשות איזה מין מסע כאילו נרטיבי אחר, רציתי לספר את הסיפור בצורה שונה, וגם להראות איזושהי מין הקבלה אל הדור הבא בעצם, כאילו באפיזודה האחרונה, שזה בעצם גם הדבר שבגללו יצאתי לכתוב את התסריט, יש בעצם בחורה צעירה שמגלמת אותה אלישע וייל, שמתאהבת ביואב הייט, שזה דרור, ובעצם רציתי לכתוב על בחורה מאוד צעירה, שמתאהבת בבחור שהוא הרבה יותר מבוגר ממנה, אפשר להגיד כאילו פחות אטרקטיבי ממנה, אבל היא כאילו ממוגנטת אליו, ואיך זה קרה. אותי זה נורא עניין הדבר הזה, כי יש בזה איזה כוח נורא גדול, שלי הוא נורא ברור למה היא כל כך מתאהבת בו, אבל ניסיתי גם להבהיר למה, כאילו לא ברמת האינפורמציה, אלא ברמת הרגש, איזשהו מסע רגשי שהצופה יעבור ביחד איתה, או לא ביחד איתה, וגם בסופו של דבר יש איזו מין תשובה, שמבחינתי יש האינטימיות, היא כשאתה מוכן להיות פגיע מול בן אדם אחר. אבישג נורא מנסה להרגיש כל הזמן. היא כל כך באיזה מין כהות חושים שהיא מבקשת מהבן זוג שלה להרביץ לה, כי היא רוצה להרגיש משהו. היא לא מבינה שמה שהיא רוצה זה, עכשיו נשמעת כמו איזה נורא להסביר סרטים, אבל מה לעשות, בשביל זה התכנסנו, אז היא לא מבינה שמה שהיא צריכה זה בדיוק ההפך מזה, ושכשהגבר המבוגר זה שנורא בודד, והוא דתי לשעבר, והוא עומד שם מולה, והוא פשוט הכי חשוף, והכי פגיע מולה, ומבקש את האישור על הגוף שלו, ויש שם איזו פגיעות נורא גדולה, שהיא בעיניי אינטימיות, האינטימיות בשיא, הדבר הכי כאילו עוצמתי שיש, וברגע הזה זה מכה בה כל כך חזק, שהיא שהיא בוכה, זה לא שהיא בעצמה מצליחה להיות פגיעה, אבל לפחות יש שם איזושהי הבנה, יש שם איזה רגש נורא חזק שמגיע, שלא היה מגיע גם בעבור כל הסמים והסקס שחווינו באפיזודות הראשונות, ואז הסרט מייצר איזה מין משפך כזה, כאילו מין רעש ואיזה ניתוק רגשי נורא גדול, שבסוף מזדקך לכדי תו אחד, ובסוף ליטרלי שתיקה.
עכשיו, מה מדהים?
מה מדהים?
שני ואני הבנו את אותו דבר, אבל לא את מה שהסברת.
חשבתי על זה בזמן שהיא דיברה, ואמרתי, אנחנו שני מטומטמים.
לא, אני לא חושבת שאנחנו מטומטמים, אנחנו באמת כאילו בנקודה הזו, ששנינו מבחינת, אתה יודע, קשה לדבר על דור, אנחנו לא זקנים איך ב-30 שנה, אבל נגיד בעשור.
נשמות, אתם בדור שלי, בואו.
נכון ולא נכון, כאילו חצי נכון, כי נגיד מבחינתי כשאני מסתכלת על האבישג הזאת, יש בי משהו שחומל עליה, בגלל שהיא תוצר נורא מובהק של מי שגדל כמה שנים אחריי, שההתבגרות המינית שלו נעשתה בשותפים עם פורנו, מה שלא היה בגיל שלי, כאילו זה לא היה עד כדי כך נגיש. ואפליקציות היכרות ואפליקציות לסקס שאני, כאילו הדור שלי הכיר, אבל כאנשים מבוגרים כבר, מבושלים. ויש איזה, כאילו מה שאני ראיתי בסרט, זה בלבול נורא נורא עמוק,
נכון.
במה זו אהבה, מה זו אינטימיות, ומי יכול לספר לי ולהכיל את הפאניקה שיש לי מול הדבר הזה, כשאני התחנכתי על משהו אחד, ובלב עמוק 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 בפנים, כל כך עמוק שאולי אני אפילו לא יודעת את זה, אני צריכה משהו אחר.
אז מה אתם הבנתם עכשיו?
זה מה שהבנו, זה מה שהבנו.
נו, זה אותו דבר, לא?
באמצעים קצת אחרים, אבל את כל הזמן חוזרת לפער הדורות גילי, אני פחות הרגשתי אותו, כי כן הרגשתי שהייתי במסיבה הזו בהתחלה, לא היית בכאלה מסיבות בחיים
הייתי
שלך.
הייתי כל כך,
נו,
כאילו,
בבקשה.
לרמת הזיהיתי את האנשים,
בדיוק.
ממסיבות שבהם הייתי.
בוודאי, זיהיתי את אייל דץ, מה זאת אומרת. אבל לא רק זה, באמת את הסיטואציות האלה, של שאפשר להיכנס ב-50 לשורה, זאת אומרת, דווקא בגלל שהרגשתי שהייתי בסיטואציות האלה, זה שהדס, אני מקווה שאני להביך אותך עם מחמאה בפנייך, אבל את מיטיבה לנסח את הסיטואציות האלה, גם ברמת השפה, וגם ברמת ההתנהגות, וגם ברמת האינטימיות, לניואנסים כל כך דקים, שלא ראיתי אף אחד מצליח לייצג את הדברים האלה, מסיבה, זה דבר שהוא כל כך קשה לו להצטלם טוב, זה תמיד מצטלם כל כך פתטי, אני מחריק פה את Lovers Rock של סטיב מקווין, שיצא עכשיו, אבל מסיבה זה תמיד משהו מצטלם נורא רע, ותמיד דל כזה, ואיכשהו אצלך זה יוצא נורא חזק, וגם סקס.
זה כל כך אינטימי, וכל כך כאילו עם כל הצדדים המגושמים של זה, וכאילו זה לא, זה נראה לא עשוי. רגע, אולי באמת נשאל שאלה.
פאנפק, זה לא עשוי.
הסתיימה הסצנה וצעקתי לחברה שלי בקצה המסדרון, דובר קוזשבילי תאכל תחת.
תודה, זה ממש רגש אותי עכשיו, תודה.
אפשר לשאול אותך על...
זו הייתה נציגות הרימינג השבועית, אגב, של הפוד, זה... מסורת כזו.
אפשר לשאול אותך באמת על לביים סצנות מין? כאילו, איך ניגשים לדבר הזה? יש הרי את הטרנד החד... לא אקרא לזה טרנד כי זה נשמע מקטין, אבל את השימוש במתאמת אינטימיות. ספרי איך ניגשים לזה.
אני אכניס פה סוגריים שבסרטה הקודם סצנת המין כללה אותה עצמה גם.
נכון. אין לשום דבר חוקים, כן? אבל אני חושבת שעבורי זה היה לי מאוד הכרחי לשים את עצמי בסיטואציה הזאת, כדי לשים בן אדם אחר בסיטואציה הזאת. בשביל להבין את הרגישויות של זה, כאילו הרגיש לי, זה לא מוסרי, כן, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל כאילו אני הרגשתי לא בנוח. כל כך, גם הסרט הקודם היה מאוד, מאוד על תקציב, וכזה, עוד יותר זה כזה מין, אין את היכולות ממש לשמור על השחקנית בצורה כמו שהייתי רוצה, ועליי פחות אכפת לי. כאילו יותר אכפת לי מהסרט בסיטואציה הזאת. בכל אופן, אבל כן, אני חושבת שזה כאילו, למדתי על בשרי כל מיני רגישויות שעלולות להיות, וגם אלישב הווייל היא בחברה הכי טובה שלי, כאילו זה מאוד קל לנו לדבר אחת עם השנייה, וגם הבן זוג שלה בסרט הוא בן זוג שלה במציאות.
עוזר.
עוזר.
כן.
מאוד עוזר. הם לא היו בני זוג לפני. היא אמרה לי, יש שחקן נהדר, שאני חושבת שכדאי שנלהק.
רק בגלל איכויותיו הזה.
ואז היינו חברים, כאילו בפעם הראשונה שהם נפגשו, הם באו אליי גם, היה איזה ערב.
מישהו נכנס ב-50 לשורה.
זה את אמרת. והיה כאילו זה, ואז גם הכרתי את אדר קאט, שמשחקת את דני, בעצם כולם חברים, כאילו כולם התחברו תוך כדי, אלישבע ולבני הוא בני זוג, אז זה באמת נורא כאלה לסיטואציה מכל האספקטים. מאוהבים טריים גם בסרט וגם במציאות, וזה היה ממש מתנה בשבילי כבמאית, כי בחזרה הראשונה הרגשתי שאם היו כאילו מכריחים אותי לביים את זה, כאילו לצלם את זה היום הייתי יכולה, כי זה קרה שם, כאילו, לא צריך לבנות, לא, אין איזה שני אנשים שיושבים על הספה מרוחקים וכזה מין, טוב, אז אולי בוא כל אחד יספר על עצמו, זה כזה מין הם מרוחים אחד על השני. אבל בלי קשר, כן, גם עשיתי את זה בעצמי, וגם עשיתי סרט קצר לעוד בזמן הקורונה, שגם בו יש סצנת סקס, במובן מסוים אני חושבת שאני יכולה להוות מתאמת אינטימיות די טובה, כי אני באמת מרגישה שחוויתי את זה באיזה 360 כזה. אנחנו תמיד נוטים לחשוב, לפחות אני תמיד נוטה לחשוב שלנשים יש יותר קושי רב להיחשף, אבל אני איכשהו גיליתי שדווקא לגברים יש הרבה יותר קושי, וכאילו...
אולי כי הם מרגישים נמדדים יותר.
גם נמדדים יותר, גם יש להם... איבר שהוא מדיד,
כן.
בניגוד לאישה שהאיבר שלה הוא לא מדיד, וגם הם לא מרגישים בנוח להגיד שזה מביך אותם, כי יש איזה הרבה תסביך סביב זה, כשאצל נשים זה קצת יותר, אני עושה השטחה כאילו איומה פה, כן? אבל כאילו פשוט אני לא ראיתי את זה שלגברים זה עלול להיות יותר מורכב, ופתאום זה נפתח לי הדבר הזה. אבל באופן כללי אני יכולה להגיד ש... אני עושה את זה באופן הכי יסודי בעולם, גם ברמה של אני לא שואלת שאלות בעל פה אף פעם, אני תמיד שואלת אותם בטקסט, כדי שהדברים כאילו גם יהיו רשומים, אבל גם כדי שלבן אדם שאני אהיה רגע זמן כאילו להקל, והוא לא יושפע מה... לא ירצה כאילו לענות את התשובה שמרצה או משהו, שואלת את השאלות הכי כאילו בוטות, אבל כדי שזה יהיה ברור, כתוב וזה. וגם אני כאילו רק חשוב לי שאת הסצנות סקס, אנחנו צילמנו אותם, ערכנו אותם, צילמנו שוב, ערכנו שוב, רק אז כאילו הבנו מה אנחנו רוצים לעשות, זה היה כאילו הכי, הכי יסודי שיש, כאילו היה ממש, הם שניהם היו עורמים, הם עשו את הסצנה, מההתחלה עד הסוף, צילמנו את זה, וערכנו את זה לגמרי, והבנו כאילו מסקן פעמיים. כאילו באמת השקענו המון זמן, כדי להבין גם איך אנחנו עושים את זה בצורה הטובה ביותר בשביל הסרט, אבל גם בשביל שאנחנו לרגע לא נבזבז ולו רגע אחד על הסט, שהם שניהם מרומים, וכאילו באיזו סיטואציה שלא בהכרח נוחה. אז באנו נורא נורא מוכנים, ובסוף יצא שתי סצנות, סטקס, נורא ארוכות, אבל ששתי מורכבות משני שוטים. כי בהתחלה צילמנו את זה בזה, מלא שוטים, זה היה נורא. היה מחריד, היה נורא. כי הסצנות הן מאוד מאוד גרפיות, כי אני כרגע כבמאית פחות אוהבת להסתיר דברים. אני לא אוהבת שאני רואה סצנות סקס ויש לה שחקנית חזייה, זה כזה מינו באמת, אני מגלגלת עיניים. כאילו, יש תראו לי או שאל תראו לי, אבל באמצע הזה הוא פשוט לא, לי באופן אישי לא נוח.
גם באמת הבחירה להראות ממש, כאילו להראות.
נכון.
כי הרבה פעמים, את יודעת, כזה, מעמים את התאורה ונגמר.
כן, אבל זה לא בחירה רק אסתטית כנראה, אלא גם בחירה כאילו כן, עם כן. אג'נדה נכון. אמיתית מאחוריה.
מאידך, אני לא רוצה להראות דבר, אני לא רוצה שזה יוציא אותך, אני רוצה שיראו הכל ולא יראו כלום, ושזה עדיין יהיה קולנוע, ושזה עדיין יהיה כאילו, שיהיה לזה פואנטה במרכאות, כאילו שזה יעביר את מה שרציתי שזה יעביר, ואז באמת בחרנו לצורך העניין בסצנה השנייה, סצנה מינית ברוטלית, לא יודעת ברוטלית, כאילו אלימה, הם נשים כאילו סקס אלים, ואנחנו רואים אותם עכשיו, ידענו מראש, כי כאילו הבחורה סיפרה לבחור בדיוק מה שהיא רוצה, ממש כמו רשימת מקולת, אני רוצה שתחנוק אותי, ואני רוצה שתמשוך לי בשיער, ואני רוצה שתירק עליי, וממש הם תיאמו את זה לפרטי פרטים, עד לרמת איפה הוא יירק עליה ואיזה גודל תהיה הסמכתה, ואז אנחנו יודעים מה הולך לקרות, היא גם השתאמו את היום ועשו, שלחה לו זימון בקלנדר, ואז זה קורה, ואנחנו יודעים מה הולך לקרות, ואנחנו בעצם רואים את הכל, ואנחנו לא רואים את הפנים שלהם. יש איזה שוט מאוד 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 ארוך, שבו רואים את כל הגוף שלהם, אבל לא רואים את הפנים, כלומר לא רואים איך הם מגיבים לזה, אנחנו לא יודעים איך היא מגיבה לזה, אם טוב לה, אם רע לה, מה קורה. ואתה באיזושהי דריכות כזאת, איזה לונג שוט שבו אתה רואה הכל, אבל אתה לא מספיק רואה. ואתה כל הזמן, כאילו, אתה מחפש, אתה נהיה כזה גם בלש כזה, ואתה גם נודד במחשבות שלך, ואתה שם, ואז פתאום יש קאט. ובקאט הזה אנחנו רואים את הפנים שלה. ויש כמה פעמים כאלה בסרט, שאתה בדריכות, ואז אתה מקבל קאט שמקבל המון משמעות. וגם בסצנה הראשונה, אני לא אפרט עכשיו ברמה הזאת, אבל כן היה לי חשוב, כאילו, להראות הכל ולא לחסוך, וכאילו, התחלנו בשאלה של איך עשיתי את זה, אז באמת זה היה, כאילו, תוך כדי המון... חזרות, תוך כדי אינטימיות נורא גדולה, כי כולם היו חברים מאוד טובים שלי.
תגידי, איפה את מרגישה שהתפתחת כקולנוענית בין הסרט הראשון לשני? איזה דגשים לקחת לעצמך, או איזה דברים למדת ממה שעשית קודם, והפנמת אותם לסרט הזה, שהוא, כמו שאמרת, יותר מפותח גם מבחינתך, וגם אני חשבתי שהוא יותר עמוק, יש פה משהו יותר, עוד צלילה לתהיות האלה על אינטימיות.
בזמן אנשים שהם לא אני, שאלו אותי המון פעמים איך זה היה לביים ולשחק, איך זה היה לביים ולשחק, ותמיד התשובה שלי הייתה שזה היה לי הרבה יותר קל, כי זה האתגר הגדול ביותר היה לבוא אמצע שחקנית, ופה לא הייתי צריכה לעשות את זה, כי אני הייתי שחקנית וכן הלאה. באמת היה נורא קל, אבל פתאום כאילו, כשהגעתי לחזרה הראשונה עם השחקנים, הרגשתי שאני כל כך מדויקת, אמרתי, וואו, איזה ממית נפלאה נהייתי, איך התבגרתי, ואז פתאום קלטתי שלא, שזה לא העניין, אני פשוט לא צריכה לשחק. ולכן אני חדה, כי אני יכולה לראות את הדבר, ופתאום הרגשתי כאילו, שליטה נורא גדולה, פתאום כאילו, לא יודע, זה פתאום, כאילו, תיוולד בלי יד, לא תדע שלשאר האנשים יש שתי ידיים, ואז יום אחד תגדל לך יד, ותהיה כזה, וואו, אני יכולה, זה פתאום כוחות שקיבלתי, וזה היה לי כאילו ממש, זה היה התפתחות בשבילי, שאני כאילו גם איזו הבנה, שאני כנראה לא אשחק בדברים שלי יותר, כי כשאני מבהמת, אני לגמרי באלמנט שלי, ו... וכשאני משחקת, אז זה כזה מין איזשהו רצון לשלוט, אבל מהכיוון, מהערוץ אולי לא נכון.
רציתי לשאול אם עכשיו, כשאת אחרי שני פרויקטים כאלה גדולים של צלילה לתוך הנושא הזה, שאלה נורא גדולה, אבל מה את חושבת על, כאילו, הדעה שלך השתנתה, נקודת המבט שלך השתנתה? ולמה זה כל כך מעסיק אותנו, את כולם?
זה לא עניין של נקודת מבט, כי אני לא חושבת שאני מראה נקודת מבט בסרט. אני כאילו נורא מנסה להראות מראה או...
לגמרי ככה זה עובר.
אני חושבת שאני כאילו מנסה לבחון את העניין ולא לתת איזושהי נקודת מבט וקודם להעמיק בו, לראות זוויות אחרות. אני רוצה להאמין שזה מה שאני עושה. אני כאילו עוד חודשיים מצלמת סדרה שאני כאילו מתעסקת במיטו, אבל כאילו שני שקל שלי בנושא. כאילו שהכלל אצבע שלי זה שכל דבר, כל סיטואציה שבה ברור מי בסדר ומי לא בסדר, אז היא לא נכנסת. וכל מקום שהוא אזור אפור, שבו כל הצדדים צודקים, אז זה יהיה בסדרה. זה כאילו דבר שסופר מעניין אותי, ושרגשתי שאני כאילו לא יכולה להתבטא לגביו בכל, אבל אני כן יכולה למזלי להתבטא לגביו בטלוויזיה, שזה גם כמובן קשור לאינטימיות ולמערכות יחסיים וכן הלאה, וכאילו אני מרגישה זה... אני אסתירה תודה על כך שאני יכולה, תדעת, להביע את הדברים שלי, כאילו, כי אני מרגישה שיש לי הרבה מה להגיד, אבל אני לא רוצה להגיד את זה במילים.
כן, זה מסוג הדברים האלה שמתחברים לך תוך כדי תנועה, נכון? כאילו, את יודעת באיזה דחף מה את רוצה להגיד, אבל מגלה את זה תוך כדי שאת אומרת.
כן, אני כאילו, אני מניחה.
לא, אם לא, אז לא, כאילו, זה יכול להיות שלא.
כן, כנראה שלא. והסרט הבא שלי הוא על מישהי שכזה, זה הסרט כולו כולו בברלין, אז זה כאילו המון על ישראליות.
אוי, אז תצטרכי להיות הרבה בברלין, איזה בסר.
אוי, איזה בסר, איך מצטערת בשבילך.
כן, טרגדיה. בא לי לספר לכם משהו שקרה לי עכשיו, אתם רוצים לשמוע?
קדימה.
זה ממש טרגי, כאילו, זה גם קשור כאילו לסרט הבא, אבל גם קשור למה שאני מרגישה כעת. אז הייתי עכשיו בשני פסטיבלים, הייתי ב-New Horizons בפולין, והייתי בקרלו ויברי בצ'כיה. ב-New Horizons פגשתי בחור לבנוני, יפה תואר. ובאמת כזה מינה לוואן היה לנו ממש חיבור, זה כאילו ממש התמגנתנו, היה לנו את אותו הומור. פשוט היה לנו מצחיק נורא ביחד, וזה, ונהיה לנו איזה רומן כאילו סוער, והיה ממש ממש כיף, שהיה ברור שהוא תחום בפסטיבל, and yet, הפן הרומנטי שלי רוצה להגיד אוי, אבל אני רוצה וכן הלאה, כאילו להתענג על הדבר הזה. אז ביום האחרון שלנו ביחד, כמובן שירד גשם, ונפרדנו, ואז הוא אמר לי, הדס, הדס, ככה הוא קורא לי, אני צריך להגיד לך משהו, ואני כזה, מה? ואז הוא אמר לי, צריך שתבטיח לי, שאת לעולם לא תכתבי לי שום דבר לעולם, לא בוואטסאפ ולא בשום כאילו.
חשבתי שהוא הולך להגיד לך שהוא נמשך גם לגברים. כמו בסרט. אמרתי, אם זה היה קורה.
מהר שהוא ראה את הסרט, והוא אמר לי שממש נתתי לו כאילו השראה וכוחות, ושהוא הלך לשכב עם טרנסית אחרי הסרט, האישי טיונות, הייתי עם צמרמורות. הוא אמר לי, ראיתי את זה, וזה ממש כאילו עשה לי משהו. זה היה ממש מרגש. אבל זה לא מה שבאתי להגיד. מה שבאתי להגיד זה שהוא השביע אותי לעולם לא לכתוב לו, בגלל שהוא לבנוני, ובגלל שכאילו יטרידו את המשפחה שלו, ואסור לו כאילו להיות איתי בקשר לעולם, וזה חייב להיגמר, ואסור לו להעלות שום תמונות שלנו. וזה היה כאילו ממש עובר לב. ואז כשהיינו בצ'כיה, זה כאילו שוב קרה, כשפגשתי שני אנשים ואמרתי להם, היי, מה קורה? ראיתי אותם עם הצלחות, היינו באיזה דינר, אמרתי להם, היי, רוצים לשבת איתנו? ואז הם באו לשבת איתנו, ואני כזה, מאיפה אתם מספרד? ואז אמרו, מלבנון. ואנחנו כזה, אנחנו מכירים את זה. ואז הם אמרו כזה, מין, טוב, אני בדיוק צריכה ללכת, והם הלכו, וישבנו שלושתנו, וכאילו מין, כמעט בכינו. זה כאילו סיטואציות שחזרו על עצמם, שהיו ממש עוברות לב. שאתה כאילו, לצד הדברים הנעימים שקורים בפסטיבלים, וכשאתה בחול או באופן כללי, אבל כאילו מן הדברים האלה, הם פשוט כאילו, זה גמר לנו את הערב.
כל כך נעלבנו.
זה חייב אבל להיכנס למשהו שתעשי יום אחד, הסיפורים האלה.
כן, הוא גם אמר לי, דאס, את יכולת לך לכתוב על זה איפשהו, אני כזה, אתה מכיר אותי כל כך טוב. דאס ונורויה, תודה שבאת, אהבנו מאוד את הסרט שלך. תודה לכם. הוא אמור לעלות בבתי הקולנוע בסוף השנה, נכון? דצמבר, ינואר? בדצמבר, ינואר, כן. יהיה, כן, טוב. בלי נדר. ולפני עוד קצת קולנוע, קצת כסף, פרסומת.
דמיינו נופים קסומים, מוריקים ופיריים, מפלים אינסופיים, גייזרים עוצמתיים ואש זוהרת למרחקים. ארץ שעוצבה על ידי הטבע והוא השולט בה. ארץ בנוכחות בני האדם היא כשחקני משנה בלבד, שמבינים את מקומם אל מול העוצמה החייתית של הטבע. איסלנד ברוכה בתנאי טבע שהופכים אותה ליעד מיוחד במינו שאינו דומה לשום מקום אחר בעולם. טיול מאורגן לאיסלנד עם חברת פגסוס הוא הדרך לחוות את עוצמות הבריאה של המקום בצורה מעמיקה, בטוחה ומקיפה, באופן שפשוט לא ניתן לחוות מהקורסה בבית. אתם מוזמנים לקרוא על איסלנד, ארץ של אש ומים, ועל יעדים נוספים מסביב לעולם. עכשיו, בנדור תרבות עולם של פגסוס, באתר הארץ לברס. תוכן מקודם. Watch it. Seeing how these lames look lazy. This how you get your frame took money. I got money.
Money. I got money. אוקיי, גילי, כזה עוד לא היה לנו.
כן.
נכנס אלינו לאולפן בן אדם.
כן.
תראי כמה הוא מאושר, רגע אחרי שזכה ב...
שק על סך 250 אלף שקלים.
פיתוח, נכון?
סרט קטן.
שלום, תום שבל, ברכות.
שלום, שלום, תודה רבה. האמת שאני ממש מופתע. באמת, לא צפיתי את זה.
הוא באמת מופתע.
הוא ממש מופתע, רואים על הפנים שלו.
זכה בצ'ק ובא איתו לפה לאולפן.
ממש, הוא סוחב אותו תחת בית השכי, כגדול כזה.
זה היה פיץ' פוינט כזה של... קליברים רציניים, כי הסכום היה גבוה יחסית, זה האמת זה פיתוח, אבל אפשר לעשות בזה סרט, כסף הזה.
כוכבית בארץ.
כוכבית בארץ, בוודאי, לא, בסדר.
תלך.
אז באתי ללא ציפיות, מכאן השוק.
אתה רוצה לספר לנו קצת מה הפיץ'? ונכון שפיץ' פוינט נשמע כמו שם של איירת נופש אמריקאית ו...
לי זה נשמע כמו חברת הייטק כזאת.
צ'ק פוינט.
צ'ק פוינט, כן.
כן, ואני ישר חשבתי על בברלי הילס 9210, פיץ' פוינט אפטר
דארק. נכון.
ועולם המוסייגים שלו.
האמת שאני מתבאס שזה לא היה אסוציאציה שלי גם, אני חובב גדול. זה סרט שנקרא יד של קטיה. עכשיו אני צריך לעשות את הפיץ' בעצם, וואו.
אבל אתה כל כך מיומן.
לא, אני הולך להרוס את זה באופן...
יקחו את הצ'ק.
אוי לא, אולי נעבור הלאה וזה, שאלות קשות יותר אולי. אז זה סרט על קטיה, שהיא מנופאית, היא עובדת באתר בנייה, זאת אומרת עבדה עד לא מזמן, היא עכשיו בין עבודות, והיא... זה יום סגרירי בחוץ, ומתקשרים מאתר בנייה של חברת בנייה מאוד גדולה, ואומרים לה, המנופאי שהיה צריך לעלות לא הגיע, הבת שלו חולה, בואי תחליפי אותו, וזו הזדמנות פז, אבל בחוץ גשום וסוער, ומסוכן לעלות על מנוף במזג אוויר כזה, אבל בגלל שזו הזדמנות מאוד מאוד טובה, אם היא בעצם תצלח את המשמרת הזאת, היא אולי תקבל קביעות וסוג של יכולת לפרנס את הילדים שלה, היא מחליטה ללכת על זה. זה בגדול.
ביקשנו ממך להגיע כדי לדבר על הסרט שלך שמוקרן כאן, הסתירו דאגה מלבכם.
ומתחרה גם בתחרות הרשמית, נכון?
נכון, נכון.
ואני לא יכולה שלא לחשוב עד כמה יש דמיון בין הסרטים שלך, לרבות הפיץ' הזה ששמענו עכשיו, שאתה הרבה פעמים מכוון מצלמה לכל מה שקשור למעמדות, ולאנשים שנמצאים בעשירונים התחתונים עד הלא קיימים של החברה.
והמפגש שלהם.
עם אושר.
כן, והעשירונים ש... מעליהם.
אני לא יכול להכחיש, האמת זה נושא שמעסיק אותי מאוד מהקרביים. אני אפילו לא יכול להגיד למה בדיוק, חוץ מזה שיש תחושת, אולי זה קשור לזה שכשהייתי טינג'ר, אז ראיתי את עצמי כסוג של מין מעמד זעיר בורגני, גרתי בפתח תקווה, הורים שכירים, הכל כזה...
אני לא מאמין שאני גר בפתח תקווה.
כן, לא בסדר, אבל כאילו הכל היה בעצם, זאת אומרת, ידעתי את מקומי, אני חושב, ובאיזשהו אופן, אבא שלי פוטר מעבודתו, ואז כאילו קרו איזה שהם זדקים בתוך המשפחה, ובעצם הרגשתי איזה מין אני גולש לתוך איזשהו מעמד אחר, או מאבד משהו מהקרקע הבטוחה שהייתה לי, והתחושה הזאת מלווה אותי עד היום. אני סוג של מין פוסט-טראומה כזאת, ואולי גם בגלל שאני סינפיל מגיל קטן, והייתי רואה כל מיני סרטי היצ'קוק בתקופה ההיא. ומשהו במתח שהיה בתוך הסרטים של היצ'קוק, ובדרך כלל המתח אצל היצ'קוק מגיע באופן לא ברור. זאת אומרת, אתה לא יודע למה אתה במתח. הרבה פעמים אתה רואה סצנות מאוד אורדינרי של יום-יום, ואתה מרגיש איזה מתח עצום. אני נורא הזדהיתי עם הדבר הזה, זאת אומרת, משהו מתוך המסע חבר אליי.
תראי איזה יופי, ציפורים בשמיים.
בדיוק, בדיוק.
האמת שמשהו מהמתח הזה הוא לא עד כדי כך לא מובן, אבל יש משהו מהמתח הזה שנמצא בהרבה סצנות בסרט שלך, שרק נספר שהוא על אישה בשם אלמה, שיורשת את המיליונים של בעלה המת, ומסיבה שאנחנו, לוקח לנו הרבה זמן להבין, היא מכניסה הביתה או מממנת הומלסים ומביאה אותם לגור לידה. ומה קורה כשהחיים שלהם מתערבבים בחיים שלה, ושהיא מפסיקה להציב גבולות והכל מתמסמס שם. אז יש שם כמה סצנות כאלה שאתה מביט מבין חרכי אצבעות ואומר, אוי ובוי, מה הולך לבוא על האיסטו. אני ואני ככה, כשיצאנו מהסרט, באמת היה לנו את השיחה הזאת, אם הסרט הזה הוא יותר על מעמדות או שהוא יותר על אבל. אז אולי תפתור לנו את ה...
אני חושב שחווי להיות כל כך חד משמעיים, זה יכול להיות גם וגם.
למה הדיכוטומיה?
אני מרגיש הרבה פעמים שסרטים הם, ברגע שהם פוגשים את הצופה, אז הם הופכים להיות שלו והם... נוגעים במיתרים שמפעילים אותו, ואני חושב שאבל והמעמדות הם שני אלמנטים מאוד חזקים בסרט, והם יכולים לחיות ביחד, כמו אשת טייקון והומלסים יכולים לגור ביחד, או לפחות לנסות.
היה נראה לי שהסרט הזה הוא בעצם הקוטב המנוגד לנוער. זאת אומרת, אם הנוער מספר את הסיפור של אלה שאין להם, ועכשיו הולכים ומבצעים מעשה קיצוני, מרוב שהם מיואשים מהמקום שלהם בחברה, וזה גם מאוד מעדיד את הסיפור שאתה סיפרת על זה שאביך פותר, וזה דברים שגם גילי וגם אני...
ממש עד... חולקים איתך, כן. וואו, אתה לא, לא מבין.
לא זר לנו הסיפורים האלה על מעמדות, ולהיות מוסרט מהמעמד שלך, ובחינה כל הזמן של המעמד הסוקציו-אקונומי שלך, ואיך זה משפיע עליך. אז פה אתה בעצם מספר סיפור אחר, של מישהי שכן יש לה, אבל היא לא כך יודעת מה לעשות עם זה, ואיך... איך... לחיות עם זה, איך להכיל את המקום שבו היא נמצאת.
היא אפילו רוצה להיפטר מזה.
כן, כן, לחלוטין. זה באמת אחרי הנוער, שבעצם התחלתי לאבד את הסרט הזה, ולקח זמן, אנחנו כבר יותר משמונה שנים כבר אחרי הנוער. באמת הרעיון היה לנסות להסתכל על אותו סיפור, רק מפוינט אוף ויו של אלה שיש להם. ואז ההבנה הזאת, מה זאת אומרת להיות איש עשיר, או להיות מישהו עם כסף. איך הוא מסתכל על המציאות, ואיך המציאות רואה אותו. ואם נגיד הנוער היה סרט מאוד ריאליסטי, קונקרטי, קשוח, אז אני מרגיש שהסירו הוא סרט כמעט ההפך ממנו, אם אנחנו מדברים על תמונת ראי, הוא כמעט אגדתי.
אני חשבתי קצת אלגורית. קוסטריצה באיזשהו מקום, כן, כן, סליחה על הקלישה. לא, לא,
לא, להפך, כן, גם זה, זאת אומרת,
זה יש איזה... זה קצת קוסטריצה פוגשת פרזיטים.
הבית היה מאוד כאילו נוכח, זאת אומרת, נגיד, גם בפרזיטים הבית הוא ממש דמות, וגם פה הבית הוא דמות. יש אפילו, כשנכנס מי שאנחנו באיזשהו שלב פוחדים שהוא הווילן של הסרט, הוא אומר, כוסמו, איזה בית, הוא, נכון. לא, הוא לא מסתדר שם מרוב שזה גדול, הוא לא רוצה לחיות בכזה.
נכון. הניסיון הזה לחיות עם כל הכסף, עם הכובד הזה, מה זה עושה, ואם מסתכלים על הבית שם, הוא בסופו של דבר די ריק, די מוזיאלי, זאת אומרת, לא מרגיש ביתי. אולי אפילו בקומות התחתיות, איפה שהיא בונה את המאהל, יש יותר תחושה של בית אולי.
ואכן גם ישנה שם לפעמים.
נכון, כן. נכון.
טוב, אנחנו עושים מלא ספוילרים.
מלא ספוילרים, רק...
כן, אני זורם איתכם, אתם שמים לב.
לא, בדיוק יצאנו, הכל טרי.
ממש. יש תאריך שהסרט יצא לקולנוע?
אוי, זו שאלה ממש טובה.
או שהכל מתעכב כמו...
אנחנו נתונים בחסדי הווריאנטים, מה שנקרא.
והבוסטר.
והבוסטר, כן, זה מאוד מאוד קשה לדעת. עכשיו פתחו את הבתי קולנוע, אבל ההיענות היא מוזרה ביותר, ואולי גם בצדק.
יצא לך לראות סרט בקולנוע בתקופה הזו?
עשיתי כל מיני הקרנות מבחן של הסרט שלי, אז הייתי באולם קולנוע, אבל לצערי ממש סרט לא יצא לי לראות. בניתי לפסטיבל ירושלים להדביק את הפער.
להדביק זה מילת המפתח. תום שובל, תודה שבאת.
תודה לכם.
וברכות, שוב.
ממש, מזל טוב.
גם על הסרט,
תזמין אותנו לבירה.
קיבלתם.
טוב, זה היה ממש כיף.
זה היה ממש כיף, ובשבוע הבא אנחנו נחזור לתוכניות הרגילות שלנו, ועכשיו, ניב, אתה יודע מה אנחנו נלך לעשות?
מה?
נלך לנופף כמו גרופים לשלום לקוונטין טרנטינו.
כמו!